אתם מאזינים לספריית הפודקאסטים של רדיו תל אביב.
האינטרס הכלכלי, הפודקאסט הכלכלי של המכון הישראלי לדמוקרטיה, עם רועי כץ ואדריאן פילוט.
As we gather here today in Glasgow, we know that history will judge our generation's response to this threat. Not by how ambitious we are, but by the actions we take. Israel is at the beginning of a revolution on climate change.
כן, זה ראש ממשלת ישראל נפתלי בנט בוועידת גלזגו. שלום לכם, אנחנו האינטרס הכלכלי, הפודקאסט של המכון הישראלי לדמוקרטיה מאולפני רדיו תל אביב. שלום לפרשן כלכליסט אדריאן פילוט.
שלום רועי.
זה אירוע גדול, ועידת גלזגו, גם בגלל אתגר האקלים, גם בגלל מי שהגיעו לגלזגו ובעצם ניסו לתת את ההבנה שמדובר לא באתגר של מדינה וגם לא באתגר של יבשת, מדובר באתגר גלובלי, ואם לא ילכו לזה ביחד זה פשוט לא יצליח.
נכון. אגב, זה נקרא האתגר של הבריכה המשותפת. זאת אומרת, אם אתה עושה את המאמץ והשכנים שלך לא עושים, אז זה לא יקרה. הסוגיה הזאת היא באמת כבר, אנחנו רואים כבר את ההשלכות. זאת אומרת, כשאנחנו רואים שפתאום ערים שלמות נשטפות על ידי אוריקנים וצונאמים ודברים כאלו, אנחנו רואים כבר את הקצה, ואנחנו חייבים להבין במסגרת הפודקאסטים שלנו שצמיחה כלכלית זה לא חזות הכל. הצמיחה גם צריכה להיות, דיברנו על זה המון, גם שוויונית וגם כן כוללנית וכנראה שגם ירוקה. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים להמשיך להתעלם מהעניין הזה. אי אפשר להרוס ולסרטן ולגם לצמוח. זה לא עובד ככה.
כשאני שומע אותך מדבר על שוויון וכדומה, אתה יודע, זה מיד גורם לי להתגרד. אבל אני אגיד מהצד השני את הדבר הזה. א', אם למישהו יש איזושהי פנטזיה שאפשר ללכת למהלך כזה משמעותי, מבלי להכניס פנימה את המגזר העסקי, ואנחנו נדבר על זה עוד הרבה, אז הוא פשוט חולם וזאת פנטזיה וזה לא יקרה. ומצד שני, אם מישהו במגזר העסקי חושב, או אפילו ברמות ממשלתיות, שאפשר להמשיך ולהתעלם מחלק מהדברים שאנחנו רואים, גם הדבר הזה לא בדיוק עומד, לא בסטנדרטים של מדע, וגם לא בסטנדרטים של התנהלות. ויש פה מהלך שהוא באמת מהלך גיאופוליטי גדול, שהרוח הזו נושבת מכיוון הבית הלבן, שהפך הרבה יותר פרוגרסיבי, אחרי שביידן החליף את דונלד טראמפ, אבל אתה יודע, לא רוצה להיות סקפטי, אבל אתה יודע, כשוועידת גלזגו מתכנסת, ויש גורם אחד שלא בא וזה הסינים, אז אתה אומר לעצמך, אוקיי, זה נחמד, הקנדים, זה נחמד, האמריקאים, זה, אבל מה עם הסינים?
תשמע, כמו שציינת, ועידת גלזגו לא מתקיימת בחלל ריק. זאת אומרת, היחסים הגיאופוליטיים
הם
של
לא באו אפילו.
כן. גם הברזילאים לא באו, וגם עושים שם צרות צרורות, והם חיסלו חצי מהאמזוניה, ויש שם גם נשיא, שהוא לא מי יודע מה ירוק, ראינו ירוקים ממנו. נכון, אתה צודק, ובכל זאת חייבים להמשיך לפעול לכיוון שלך. לגבי המגזר העסקי וכל העניין הזה, אני חושב שהדברים האלו כבר ברורים. זאת אומרת, המגזר העסקי לא אוכל לברוח מזה, אבל העניין הוא בעצם הקצב. זאת אומרת, יש פה באמת דחף להתחיל להתכנס לעניין הזה בדחוף, כי כמו שציינתי קודם, אנחנו כבר רואים את ההשלכות ההרסניות של הדבר הזה. האם אפשר יהיה לעשות משהו נגד סין בהקשר הזה? גם אני סקפטי. גם ניסו לעשות נגד סין הרבה דברים שקשורים למסחר מלאומי ולזכויות אדם, והצלחה היא די אפסית. אז השאלה אם כאן יהיה איזשהו שינוי.
כן. אנחנו ניצלנו את זה שדפנה אבירם ניצן, שהיא מנהלת מרכז ממשל וכלכלה במכון הישראלי לדמוקרטיה, וגם מי שהובילה ממש יד ביד עם הממשלה את פרויקט ההיערכות למשבר האקלים, היא הייתה בגלזגו בוועידה, ואנחנו ניצלנו את זה שהיא ממש boots on the ground כדי לשאול אותה על העניין הזה, על ההכרח הזה של כניסת המגזר העסקי מתחת לאלונקה.
מנהיגי העולם באו והציגו על המחויבות לאפס פליטות. אבל הנושא שמעסיק את כולם זה אוקיי, מה הצעד הבא? הצהרנו יפה מאוד, שמנו יעדים, אבל איך מתחילים בצעדים הקטנים כדי להתקדם במסע הארוך הזה שלפנינו? אז בהחלט מה שמטריד את כולם זה אוקיי, אז מה תכלס? זה דבר אחד, שפה המגזר העסקי יש לו תפקיד מאוד מאוד חשוב. ונקודה נוספת שמעסיקה רבות את הדיונים זה איך מסיטים את ההשקעות הפיננסיות להשקעות ירוקות. המגזר העסקי צריך להבין, הוא מבין גם, יש פה משלחת מאוד מכובדת של המגזר העסקי, התעשיינים, בראשם עומד ניצן משה, יורי גוד כימיה, בהתאחדות התעשיינים, והתעשיינים פה מסתובבים ובהחלט מבינים את גודל ההזדמנות. אם בהתחלה המגזר העסקי ראה בזה איום, היום מבינים שזו הזדמנות, ודרך אגב בעולם מסתובבים, בוועידה מסתובבים, ואומרים אתם הסטארט-אפ ניישן, תולים תקוות בישראל, שהיא גם תביא את הבשורה, כי הטכנולוגיה עוד לא כולה קיימת. זאת אומרת, עוד אין את כל התשובות הטכנולוגיות, איך עוברים בכלל zero net emission, מה שנקרא אפס פליטות.
אז דפנה אבירם ניצן מדברת על המגזר העסקי, וצריך להגיד, אתה יודע, להגו המון למשלחת הישראלית, שהייתה המשלחת השנייה הכי גדולה. אמרו, איך מדינה שהיא כל כך לא, אתה יודע, היא לא דומיננטית בכלל, בתוך השיח הזה, לא בפליטות ולא בכוח הכלכלי, איך היא נמצאת שם? אבל אתה יודע, אחד הדברים שאומרת דפנה אבירם ניצן, וזה דבר חשוב, וגם במידה מסוימת, נפתלי בנט אמר את זה בתחילת הפרק שלנו, הוא אמר, צריך להתחיל להבין שיש פה גם פוטנציאל עצום, עצום לכלכלה הישראלית. ובעצם אנחנו, שיש לנו הרבה מאוד מה לשווק, ויש לנו מוח, ואם אנחנו לוקחים את תעשיית ההייטק לכיוון, לשיח האקולוגי, זה יכול לעשות את כל השינוי.
לישראל יש את הפוטנציאל להביא את הבשורה הטכנולוגית שכל העולם מחכה לה. אני פה נחשפתי לכל מיני טכנולוגיות של אגירה שמפתחים בישראל, שזה, כל העולם מחכה לטכנולוגיות האלו, הכוונה לאגירת אנרגיה, כי זה טוב ויפה שאתה שם פאנלים סולאריים על הגגות, אבל אם אתה לא יכול לאגור את האנרגיה ושיספקו לנו את האנרגיה גם בלילה, אז בעצם זה לא, אין לזה את ההיתכנות הטכנולוגית לעשות את המעבר הזה לאנרגיה ירוקה. אז יש הרבה הזדמנויות, יש הרבה פיתוחים מאוד טובים של התעשייה הישראלית ושל ההייטק וגם בתחום הפודטק, מאוד מתעניינים פה בוועידה. אז לישראל יש תרומה משמעותית. דרך אגב, אחד הדברים שדיברו פה בוועידה, כל מנהיגי העולם, זה השיתוף פעולה. אם כל אחד יפעל לבד, זה לא מספיק. צריך את החיבור ואת שיתוף הפעולה. וישראל צריך להיות חלק מהמדינות המפותחות שמובילות את המהלך הזה.
אדריאן, אתה יודע, הרבה מאוד שנים זה היה או כלכלה או אקולוגיה. ותמיד אמרו לנו שבעצם האקולוגיסטים הם גם, אתה יודע, סוג של חסם להתפתחות, לשדרוג, גם של תשתיות, ממש כבישים וכדומה. פה בעצם מציגים סיטואציה אחרת.
לא, זה לגמרי שמה, ואני חושב שהגישה של דפנה היא הגישה הנכונה. זאת אומרת, מצד אחד אנחנו יודעים שהולכים להטיל באמת מס על
פחמן.
על פחמן, וזה בעצם החלק של הגזר. אבל יש פה, סליחה, זה המקל, אבל יש פה גזרים, חבל על הזמן, אבל כמו כל גזר, אתה זוכר את האליעזר, צריכים למשוך אותו מתחת לאדמה, צריכים קצת להתאמץ, ויש פה באמת פוטנציאל אדיר. ישראל יכולה באמת להוביל פה ולהרוויח בענק, גם כן, כך בחשבון, כמו שציינת, אנחנו לא מפליטים גדולים, אנחנו לא מזהמים גדולים, אנחנו בכלל, רואי, אנחנו כלכלת שירותים. זאת אומרת, אין לנו את ה, את ה,
יכול להיות שאנחנו קצת נדחפים לתוך לא, הסיפור
אנחנו
הזה.
אנחנו גם כן, יש גם עניין פוליטי, בנט רצה להצטלם עם נרנדרה מודי, ועם ג'ונסון, וקארין אלהרר גם עשה את השואו שלה, הכל בסדר. אבל בסופו של דבר יש פה פוטנציאל אדיר. כשאנשים מחול, אגב, בדרום אמריקה, ובאמריקה שואלים אותי, מתעניינים על כלכלת ישראל, הדבר הראשון ששואלים אותי, זה באמת, האם המצאתם כבר פתרון למה עושים עם הזבל, ומה עושים, זאת אומרת, הם ממש חושבים שאנחנו נביא את הבשורה, כמו שהבאנו אותה בהייטק, ובטלקום, ובשבבים, הם באמת חושבים שאנחנו הולכים להביא ובאמת יש פה פוטנציאל אדיר. ישראל באמת יכולה להרוויח פה הרבה, וכמובן, אני תמיד בעד השואו, זאת אומרת, אני אוהב את הטלנובלה הזאת, זה היה טוב, אבל אני חושב שחייבים גם להוריד את זה טיפה למשק, ולהתחיל באמת להכין את המגזר העסקי לעידן הירוק החדש.
אני עוד פעם נאלץ להיות זה שקצת בא להרוס את החגיגה. אתה יודע, אני מסתכל על תוכניות לאומיות אחרות. נגיד בסוגיות תחבורה, שזה דבר שאנחנו פשוט סובלים ממנו בתקופה הנוכחית. אנחנו רואים את משבר התחבורה פה. אגב, עם קשר ישיר לסוגיות אקולוגיות, כן? ופליטות וכדומה. עכשיו, אתה מסתכל על מדינה שאתה יודע, היא לא יודעת מה לעשות עם רן ארז. אז עכשיו היא תהיה מסוגלת לדעת מה לעשות עם משבר האקלים. וגם דבר נוסף, בסוף אנחנו מדינה קטנה. בסוף, כמה עתודות קרקע כבר יש למדינת ישראל לפאנלים סולאריים? זאת אומרת, בהנחה ואנחנו לא שמים את הפאנלים, נגיד בירדן או בסעודיה, ושומרים אצלנו את החשמל. שאגב זאת זווית כמובן, כן. אבל אתה יודע, לא יודע, יש לי איזו תחושה שבאנו פה קצת, שממשלת בנט באה קצת לשופוני בוועידת גלאזגו.
תשמע, אני, עם החלק השני אני קצת מסכים, עם החלק הראשון אני לא, דווקא בעניין הזה אני סופר אופטימי, זה לא מאפיין אותי, אבל באמת בהקשר, אגב, אני מזמין אותך להסתובב בערבה, יש שם פאנלים סולאריים ויש מקום.
נכון, אבל אין שם, אבל אין שם אנשים. אתה יודע.
אבל יש פאנלים, יש
בסדר,
מקום
אבל,
פאנלים
אבל,
יש
אבל בסוף אתה צריך לקשר. תראה, אם אתה מסתכל על בעיית האגירה, ואם אתה מסתכל על בעיית ההולכה, שהיא בכלל בעיה מטורפת של משק החשמל הישראלי, ובסוף אתה תגיד לישראלי, תשמע, אנחנו מסתכלים מה קורה עכשיו באירופה, שהם מתכוננים לחורף אנרגטי עצוב מאוד.
בבקשה.
מי הם יאשימו? את גרטה?
זה בדיוק הסיפור, אז אנחנו צריכים להיערך ממאוד מועד, יש דברים מה לעשות, אבל אתה חייב נכונות ממשלתית, וזה לא דבר, אפרופו מה שציינת בפתח דבריך, זה לא מסוג הדברים שאתה יכול לחרטט. זאת אומרת, זה לא שעל הדרך אני יכול לעשות את זה.
אתה אומר פה הישראבלוף הישראלי
לא
יעבוד.
לא, זה לא יעבוד, לא. זאת אומרת, פה באמת צריך לבוא עם תוכנית חומש או תוכנית עשור, מאוד מאוד מוכנים, מתוקצב, משוכלל, עם צעדים מאוד ברורים, עם מדווה מאוד ברור, לבדוק איפה הפורטה שלנו, איפה היתרונות שלנו, איפה נקודות החוזקה שלנו, איפה אנחנו יכולים להרוויח, לגייס פה כוח אדם. פה באמת המשק חייב להכין את עצמו, זה כולל כוח אדם, זה כולל כמובן אזור ההייטק.
עד שהם יפגשו את הרגולציה הממשלתית, והעסק פה, אתה יודע בדיוק איך הוא ייראה.
אבל
טוב,
אני חושב ש...
קודם.
אגב, יש פה משהו טוב. אין לנו ברירה. זאת אומרת, לפעמים אנחנו פועלים
נכון.
מתוך אין ברירה.
זה נכון. ודווקא באין ברירה, ישראלים עובדים יותר טוב מאשר שיש ברירות.
נכון.
נכון, ואז הם לוקחים את ההחלטה הלא נכונה. טוב, הזכרנו קודם מס פחמן, והזכרנו קודם גם את ההיעדרות של ברזיל וסין, וגם מדינות אחרות מוועידת האקלים. ואז אתה שואל את עצמך, טוב, היצרן הישראלי המקומי, זה ששמע את אביגדור ליברמן, מסכים למס פחמן.
נכון.
ואומר לעצמו, אוקיי, אבל אני בסוף מתחרה במוצר מטורקיה. אני בסוף מתחרה במוצר ממדינה שבה אין מס פחמן. אז איך נתמודד עם הדבר הזה? אז זאת התשובה של דפנה אבירם ניצן.
קבלה החלטת ממשלה להטיל מס פחמן על המגזר העסקי, שזה משהו שהוא מאוד לא קל פוליטית להעביר, ועדיין שר האוצר אביגדור ליברמן לקח על עצמו את ההחלטה וקיבל את ההחלטה מ-2023 שיהיה פה מס פחמן, וגם המגזר העסקי, שזו החלטה מאוד לא קלה, כי הוא יישא בה בתוספת העלויות, בעצם הבין שזה תהליך שאין דרך חזרה ממנו, והוא לא עומד על הרגליים האחוריות ומתנגד לזה, אבל כן, יש מצד המגזר העסקי דרישה שאם מטילים פה מס פחמן, תהיה להם איזושהי הגנה מפני תחרות לא הוגנת של ממדינות כמו טורקיה, שלא מטילות מיסוי פחמן, ובעצם יכולות להיכנס עם תחרות של מוצרים מזוהמים, אז מוצרים מזוהמים.
זה קושי מאוד מאוד.
זה אתגר אמיתי. אין ספק, אני מסכים, זה אתגר אמיתי.
כי אתה צריך פייר פליי.
לא, זה שצריך פייר פליי, זה ברור, וזה מוסכם, וכולנו מסכימים. השאלה היא העניין של האכיפה, כי אנחנו בסופו של דבר יהודים. אם יציעו לנו את האסלה ב-200 שקל, במקום ב-400 שקל, כשאנחנו באמצע שיפוץ, וקצת לחוצים, אנחנו ניקח את האסלה של ה-200 שקל. וזה משהו שאסור לנו לעשות, ופה זה עניין של
מעניין
אכיפה.
מעניין אם המאזינים מבינים שאתה משפץ בדיוק את הבית, ולכן אתה קרוב לסוגיות האלה, כן.
אבל עכשיו ברצינות,
לא, אבל תראה,
תשמע, בסוף, יהיה חייב להיות משהו כזה.
בסוף אתה מתחרה בזירה גלובלית. נכון? עכשיו, נכון. לצד זה שראינו שם את טרודו, וראינו את בוריס ג'ונסון, וראינו את נפתלי בנט וכדומה, זה לא היה אירוע גלובלי. לא, לא, לא. מפני שכמה מהמזהמים הכי גדולים, נכון, לא באו לשם. ואגב, אנחנו יודעים היטב, אגב, לסינים יש יעד לגבי אפס פליטות. הם רק שמו אותו על 2065.
כן.
כן, שזה, אתה יודע, השעד
הזה. היות והסינים הם נורא שקופים, אז אפשר גם לעקוב.
אפשר גם לסמוך
כן,
עליהם.
כן, ברור,
בדיוק,
ברור.
אחר כן. הרי הכל,
כמו עם נתוני צמיחה.
עם נתוני הקורונה.
כן, ונתוני צמיחה גם, כן. בדיוק. שהם מאוד אמינים, כן.
עכשיו, אתה יודע, באות המדינות שגם ככה הן באיזושהי רוח ירוקה ואיזושהי תפיסה ירוקה, והן אומרות מתחייב אני, והמדינות האחרות בכלל לא באות לשולחן.
אז לא יהיה מנוס מבאמת...
ואין סנקציה, בוא נגיד, בוא, אין סנקציה, לא
הסיפור.
על הרוסים ולא על הסינים,
זה בדיוק
סנקציה.
הסיפור. אז הסנקציה צריכה לבוא מכל המדינות שכן חלק מהעניין הזה, ואין פה ספק שהאירוע הזה הולך לחולל סוג של משבר דיפלומטי, מלחמת סחר, זאת אומרת, זה אחד מהתרחישים האפשריים הכמעט ודאים שאני רואה אחרי גלזגו.
שמע, בכנס אלי אורוביץ, רק לפני כמה חודשים של המכון הישראלי לדמוקרטיה, הצהרת השרות, שבעצם נכון. הניע במידה מסוימת את כל המהלך הזה. דפנה אבירם ניצן הייתה מעורבת שם עמוק עמוק, חוללה כמעט את התהליך הזה, ו... אני שואל, אתה יודע, כי אנחנו מסקרים גם כלכלה וגם פוליטיקה לא מעט שנים, ואז אתה אומר לעצמך, איך ממשלת בנט הפכה לממשלה הכי ירוקה? אז אני זוכר את התשובה שלך מלפני כמה דקות של, תקשיב, אין ברירה, נכון. כי האירופאים הולכים לזה, וביידן הולך לזה, ומי שלא מצטרף לחגיגה, יוקה ממשפחת העמים. ועדיין, יש פה מהלך שהוא מהלך מאוד דרמטי.
כן, אבל זה, הנה אין ברירה השני. כאשר אי אפשר לדבר על שטחים, ואי אפשר לדבר על גבולות, ואי אפשר לדבר על שום סוגיה מדינית, אז מתחילים באמת לטפל במה שנקרא החיים עצמם. זאת אומרת, פתאום אתה רואה שממשלה שיושבים מתן כהנא עם ניצן הורוביץ, ויש ראש ממשלה עם 4 מנדטים שלא עובר את אחוז החסימה, פתאום היא ככה, ב3 חודשים נותן לך 15 רפורמות מבניות שרק חלמנו עליהן 20 שנה. ולכן,
למה
זה
בדיוק... למה להתעסק עם אביתר, אם אפשר להתעסק בפחמן?
בדיוק. אז פתאום אתה רואה שממשלה הכי הזויה, הכי משונה, שבאמת מערבבת...
בשר וחלב,
ממש,
כן.
בין השאר, פתאום מתעסקת בסוגיות האזרחיות, הכלכליות, החברתיות, שהוזנחו פה כל כך הרבה זמן.
כן, גם באמת לא התנהל
עליהם. שם אפשר למצוא גם קונצנסוס. זה אולי המקום אחר... כולנו רוצים להיות ירוקים, מה לא?
זה נכון. וגם, אתה יודע, כל הדיבורים האלה על עתיד הילדים, ודוב הקוטב הרזה, וכל מיני דברים כאלו.
השאלה אם זה מביא מנדטים, זאת שאלה גדולה.
אני חושב ש... אתה יודע, עם כל הכבוד למרץ, ועם כל הכבוד לשיח האקולוגיסטי, הישראלים בינתיים ממש לא מצביעים על הדברים האלו. אתה יודע, הסתכלתי על השידורים מוועידת גלזגו, וראו שם שלפחות באי האירוע, וזה היה אירוע ענק שאגב נמשך ימים רבים אחרי שראשי המדינות עוזבים, הם מרגישים שהם עושים היסטוריה, הם מרגישים שהם באיזושהי נקודה על הטיימליין הזה, שהיא אולי מאוחרת קצת, אבל אם לא יעסקו בה עכשיו, זה כמעט לא רוורסבילי. וזה בכלל מאפיין את השיח האקולוגיסטי, שתמיד אומרים לך, זאת נקודת העל חזור וזו נקודת העל חזור, ושאלתי על זה את דפנה אבירם ניצן, אמרתי לה, כשהיא, אתה יודע, משוחחת איתנו ממש משטח האירוע בגלזגו, האם מרגישים את משק כנפי ההיסטוריה?
אני חושבת שהניוז הוא, אתה יודע, גם ב-2015 בוועידת פריז הייתה תחושת דחיפות של המנהיגים, אבל אני חושבת שמה שחדש הוא שהפעם המגזר העסקי דוחף את זה. המגזר העסקי שם, חברות בתי ההשקעות שם, כל השיח הוא על איך מנתבים השקעות ואיך מביאים את הכספים לפיתוח האנרגיות הירוקות, למפעלים ולחברות ירוקות, זאת אומרת, יש איזושהי, חברות הענק שם, והן מובילות את זה. וברגע שהכלכלה היא זו שמובילה, אז זה כבר לא כמה אנשים שאכפת להם מעתיד כדור הארץ, אלא זה כבר הכדאיות הכלכלית מובילה לשם.
תשמע, יש פה נקודה מאוד מעניינת, כי בסופו של דבר, עכשיו זה בידיים שלנו, של הציבור, וגם של, למשל, של שוק ההון. אם יחליטו שלא משקיעים בחברות האלו, ואם הציבור לא יקנה, נגמר הסיפור. וזה אולי החידוש הגדול. ודפנה אומרת את זה בצורה מאוד ברורה. ברגע שהמהלך הוא בראש ובראשונה לא אקולוגיסטי, אלא הוא מהלך כלכלי, כי אנחנו רוצים להישאר פה עוד 300 עוד 400 עוד 500 שנה, ואנחנו מבינים שאלו כללי המשחק חדשים, ומי שלא יכבד, אז אנחנו לא נקנה את המניות שלהם, ואנחנו לא נשתתף באופן פעיל בהנפקות שלהם, ואנחנו לא ייתן לנו את, אנחנו לא ניתן להם את קרנות הפנסיה שלנו ואת קרנות ההשתלמות שלנו, ואנחנו פשוט נחרים אותם, זה יהיה game changer.
מסכים ב-100%.
אתה עדיין
פסימיסטי? ומוסיף לזה עוד משהו. כן. יש פה חינוך מאוד מאוד משמעותי של המשתמשים, של מי שהולך לקנות בסופר וצריך לשלם 2 שקלים יותר, נכון. על מוצר שנעשה עם פחות פליטות ובסטנדרט אקולוגי יותר גבוה. ויש פה החלטות שנוגעות למערכת המיסוי של מדינת נכון. ישראל ואתה יודע, להכנסות המדינה, מפני שבסוף יש אינטרס למדינת ישראל שניקח את האוטו וננהג ונשרוף המון בנזין, כי כשאנחנו קונים מכונית אחת, אנחנו קונים מכונית שנייה לשר האוצר, והיום מה, הבלו הוא 63% על ליטר בנזין, אז בואו נפסיק לשחק את משחקי הנדמה לי האלה. אנחנו מכניסים יותר מסדר גודל של 40 מיליארד שקלים תעשיית הרכב, כן, למינהל הכנסות המדינה. מישהו מרוויח מזה הרבה כסף. אז יש פה כמה גורמים, זאת אומרת, זה לא רק רצון טוב, וזה לא רק שוק הון. יש פה מהלך של חינוך של שנים, ויש פה בעיקר ממשלות, וממשלה אחת, נגיד, שיושבת בירושלים, שזה נחמד, הצהרת שרות ומחויבות של בנט, אבל בסוף, העובדה שאין פה תחבורה ציבורית.
נכון.
טובה, בשבת, בערב, ששולחים אנשים לקנות עוד ועוד ועוד מכוניות, ולשרוף עוד ועוד ועוד בנזין בפקקים, ואז אתה שומע את בנט בגלזגו, ואתה אומר, טוב, נו, על מה אתה מדבר?
לגמרי. אני חושב, ואני מחבר את זה לחלק הראשון של הפודקאסט, שהמשק חייב תהליך הסתגלות רוחבי מאוד. זאת אומרת, אנחנו מדברים על שינויים טקטוניים.
ממש.
עמוקים, 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 מבניים, עמוק. כי כמו שאתה אומר, בוא, אפשר ללכת לגלזגו ולעשות דאווינים, אבל אם באמת אתה עדיין בונה על הדלק, על מס דלק ועל בלו ועל כל הדברים האלה.
בשבוע של גלזגו מעבירים את מיסוי החד פעמי, בסדר, אתה יודע, זה כל כך זניח, וכשמנסים לשכנע פה את הישראלים להשתמש בפחות חד פעמי, כי עלות המחיר, וגם את אותו דבר אני גם אומר על המשקאות הממותקים, אני לא יודע, יש פה נקרא לזה שיירות יותר חשובות שצריך לנבוח עליה.
אין ספק, בסופו של דבר זה תהליך ארוך טווח. אנחנו יותר חלשים שם, בארוכי טווח.
וזה שובו של הטווח הארוך.
בדיוק.
ממש ככה. טוב, נגיד תודה לדפנה אבירם ניצן, מנהלת מרכז ממשל וכלכלה במכון הישראלי לדמוקרטיה, שליוותה אותנו בכל הפודקאסט הזה הישר מגלזגו, וכמובן מובילה יחד עם ממשלת ישראל לפרויקט ההיערכות למשבר האקלים. אנחנו מזכירים לכם לעקוב אחרינו, אחרי האינטרס הכלכלי. אתם יכולים לעשות את זה באתר המכון הישראלי לדמוקרטיה, באתר רדיו תל אביב, באפליקציות הפודקאסטים. תרשמו לנו בתגובות אם אתם מסכימים, אתם לא מסכימים, אם אתם חושבים שאדריאן טועה. תגובות כאלה אני במיוחד אוהב. אדריאן פילוט, פרשן כלכליסט, תודה, תודה רבה.
תודה רועי.
אני רועי קץ, אנחנו היינו האינטרס הכלכלי, הפודקאסט של המכון הישראלי לדמוקרטיה, מאולפני רדיו תל אביב.
האינטרס הכלכלי, הפודקאסט הכלכלי של המכון הישראלי לדמוקרטיה, עם רועי קץ ואדריאן פילוט.